לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, הרב בני לאו ולירון מרוז. כאן רשת בית.
שלום שלום, 929 פרקים למחשבה, שעה על תנ"ך, אקטואליה ומה שביניהם. במיזם 929 קראנו השבוע בעיקר את ספר חבקוק, גם הוא, כמו נחום, ספר פחות מוכר ביחס לספרי נביאים אחרים, למרות שאני חושב שאין מי שלא מכיר ומשתמש בציטוטים שלו. מכירים עוד חזון למועד, צדיק באמונתו יחיה, עומד על המשמר, לא יאומן כי יסופר, כל אלו ועוד מגיעים אלינו מחבקוק, אבל יש בו בנביא הזה תכונה אחת ייחודית ואמיצה, ובה נתמקד במהלך השעה הזאת. אורית לוי ויגאל בוטון בצוות ההפקה, טכנאי השידור שלנו דני רוקי באולפן, הרב בני לאו ולירון מרוז. שלום הרב בני.
שלום, שלום לירון.
איך עבר עליך השבוע? אני לא שואל מה נשמע, אני אומר נקודתית, איך עבר השבוע?
למדנו שאנחנו אומרים ברוך השם יום יום, ואנחנו משתדלים מיום ליום, ואולי גם בפגישה שלנו משבוע לשבוע, גם לקבל וגם לתת כוח. כי אני מרגיש שאנחנו קצת, אם מותר לומר, תקועים. תקועים במובן הזה שאתה רוצה לדעת שזה הולך לאנשהו. זה הולך לאנשהו. אני חושב על מדינת ישראל, אני חושב על החברה הישראלית, ואני חייב להגיד לך שביממה האחרונה, כשאני שומע את התגובות אל אותו באמת ועדה ממלכתית שהביאה את מסקנות האסון הנורא של מירון מלפני 3 שנים, ואתה שומע ניסיונות של הדיפה מאחריות, אתה מרגיש שזה משקיע אותך למדמנה רעה מאוד מבחינת האחריות והמנהיגות של מדינת ישראל. אני מקווה שאני לא נשמע מריר מדי וכועס מדי ותוקפן מדי. זה לא המזג שלי, אני לא נהנה להתכתש, זה לא הכיוון בכלל שאני חושב, אבל יש משהו בציפייה. יש ציפייה שאומרת, מי שלוקח את המושכות של ההנהגה, נושא באחריות. וכשעברנו 3 שנים של חקירה מאוד מאומצת, ממלכתית, שבודקת והופכת אבן על אבן, בודקת את כל מערכת שרשרת הכשלים, ומגיעה למסקנות לא יכול להיות. זה פשוט חרפה שהודפים את הביקורת אל עבר השדה כאילו הפוליטי. לא, זה לא פוליטי. כשאתה מנהיג, אתה אחראי. יחד עם הסמכות, כרוכה אל הסמכות האחריות. ומשמעות האחריות זה לעמוד ולהגיד, אני עשיתי. אתה יודע, דוד המלך חטא, וחטא, חטא מאוד, אבל כשבא אליו נתן הנביא בסיפור כבשת הרש, עמד דוד, והמילים הראשונות שיצאו מפיו, חטאתי. זה אני.
אני אגיד יותר מזה, אתה יודע, כשקראנו ביחד ודיברנו על דמותה של בת שבע, זה היה, אני חושב, לפני שנה אולי, משהו כזה, דיברנו על דמותה של בת שבע, והייתה איזושהי קריאה שהיא קצת אחרת, שמדברת על זה שיכול להיות שבת שבע גם כן, היא פעלה כדי להיות עם דוד, ובכל זאת, אז אולי לפי הגישה הזאת, אולי לכאורה יש לדוד, היו לו גם איזה, מה שנקרא, טיעונים לעונש, ובכל זאת, דוד לקח, אני חושב, את מלוא החיות, אנחנו רואים את זה לא רק בסיפור בספר מלכים, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד בתוך המזמורים בספר תהילים, על כמה שהוא לקח קשה והתייסר על החטא הנורא.
אתה יודע, אנחנו נכנסים לראש חודש אדר שני, שזה אומר שהשבת כבר משמיעים על השקלים. זו בעצם הקריאה המיוחדת של 4 פרשיות, שהראשונה שבהם זה השבת, שבת שקלים, שבעצם במסורת היהודית העתיקה, הימים האלה של ראש חודש אדר או השנה אדר שני, מבשרים כבר את בוא האביב. למרות שאנחנו עדיין בחורף, עוד רגע אביב. ומה רוצים לעשות? מה זה משמיעים על השקלים? אומרת המשנה, לוקחים כסף כדי לתקן את קלקולי המרחב הציבורי. את הדרכים, את הגשרים, את בורות המים. יש לכל מקום ציבורי, יש צורך לעשות בדק בית ולתקן ולתקן. ואם אנחנו השבת משמיעים על השקלים, אנחנו חייבים לקרוא קריאה גדולה למי שנמצא בעמדת אחריות. עמדת אחריות זה מי שבחר את עצמו למנהיגות. זה ראשי ערים, ראשי שלטון מקומי, ראשי מוסדות, אנשים שלוקחים, קיבלו אחריות למרחבים ציבוריים. תבדקו, כי האחריות שלכם.
בוא נרד יותר קצת לעומק למושג הזה של אחריות, כי אתה יודע, מה זה אומר לקחת אחריות? כלומר, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לוקח אחריות, זאת הייתה טעות שלי, ולכן אני מתפטר. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לוקח אחריות, ואני לוקח על עצמי עכשיו את משימת השיקום. כלומר, בתוך המקום של האחריות, יש מנעד רחב של המסקנה, של התולדה, של המשמעות, של מה זה אומר, לקחת אחריות.
אתה יודע, כגודל הכישלון או האירוע שהיה, כך משמעות האחריות. כשיש אירוע נקודתי וקטן, אז אחריות אומרת, אני אלמד לכך ואני אתקן. אבל כשיש 45 הרוגים, 45 הרוגים זה 45 משפחות שכול, של שכול אזרחי, על מה? על רשלנות של אחריות או היעדר אחריות של מנהיגות. זה הכל. במקום הזה האחריות היא אחריות גורפת, ואנשים שידם הייתה קשורה אל אותו כשל, אמורים לעמוד ולהגיד, אני מסלק את עצמי מהתפקיד.
אתה יודע, יש בתוך המסקנות של הוועדה משהו שהוא מעניין, כי בעצם הם אומרים שם הם עושים הפרדה בין אחריות לבין הסקה של מסקנות, ולמשל לגבי ראש ממשלה הם נותנים פה הבחנה שהיא, חושב שהיא די חדשנית, שהיא אומרת יש אחריות ומטילים את האחריות, אבל מצד שני אומרים זה לא התפקיד שלנו, אם יש מישהו שהוא נבחר, זה לא התפקיד שלנו לקבוע האם הוא יכול להמשיך בתפקידו או לא, את זה יבחר העם.
כן, אתה יודע, אני נורא, לא בא לי להיכנס עכשיו לשאלה.
אנחנו מדברים רק על העיקרון.
נכון, אני אומר, השאלה הספציפית של ראש הממשלה, בגלל שעוד מעט נדבר על ועדה שתצטרך לקום, על השבת האיומה שלפני 5 חודשים, אנחנו כבר בחודש השישי, ואנחנו צועקים, יש 134 חטופים, שעדיין אנחנו זקוקים לדעת שהם בבית. זה דחוף, זה דחוף. ויש אחריות, כן, לראש ממשלה יש אחריות. הוועדה מחלקת בין האחריות המאוד מאוד סמלית, היית אומר, של ראש ממשלה, לבין היכולת שלו באמת לעשות, וממילא גם הצורך שלו להתפטר. הם לא קוראים לו להתפטר, אבל אנחנו העם נצטרך לצאת לבחירות, ואנחנו נצטרך לראות את שרשרת הכשלים, ולבקש שיעמוד בראש המדינה שלנו, אדם שלוקח אחריות ולא זורק אחריות.
ובימים ההם אין מלך בישראל, אין מלך בישראל. עוניות
הרב בני, הבטחנו בתחילת התוכנית ועכשיו אנחנו נקיים לדבר על חבקוק. האמת, נספר ככה קצת מאחורי הקלעים. אנחנו התלבטנו עם לכרוך באותה תוכנית גם את חבקוק וגם את צפניה, ובסוף החלטנו, חשבנו לעשות את זה ככה, ובסוף אמרנו לא. חבקוק, למרות שהוא לא מוכר, ואולי בגלל שהוא לא מוכר, הוא נביא שצריך ומגיע להקדיש לו תוכנית.
אתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה מדפדף בתנך, ובדרך כלל אתה אפילו לא רואה. העיניים שלך לא לוכדות את הספרים הקטנטנים האלה מרוב קטנותם. אתה יודע, גם קרחו אותם ביחד, את רי השר, כי הם קטנים. חבקוק הוא אחת הדוגמאות, אבל אני רק אגיד שיש לו שלושה פרקים. והשלושה האלה צריך לומר שניים פלוס אחד. למה שניים פלוס אחד? מכיוון שהשלישי, יש עליו ויכוח מאוד מאוד גדול, האם הוא באמת שייך לחבקוק, או שהוא איזה נספח לספר.
לא זו בלבד שאמרנו, אנחנו לא יודעים מה קורה, וזה אתה גם מוריד לו עכשיו שליש.
עכשיו, זה לא רק שאני מוריד לו שליש, אתה יודע, בקומרן נמצאו מגילות מהתנך, ואחת המגילות שנמצאה זה פשר חבקוק. זה מדהים, מכל ספרות התנך, פתאום מצאו, אבל... כשאתה פותח את כתבי קומרן, ואתה מסתכל על מה היה כתוב בתנך שלהם, אתה רואה חבקוק א', אתה רואה חבקוק ב', ואין חבקוק ג'. אז אני אומר, וואו, יש פה סיפור.
כן, יש פה סיפור, אז אתה יודע, נשאיר את המאזינים במתח, כי אנחנו לקראת סוף התוכנית, נדבר על חבקוק ג' ועל המקום שלו, אבל בוא נתחיל בחבקוק א', הנביא שבעצם אנחנו, מבחינת הייחוס שלו, אנחנו לא יודעים עליו כלום.
נכון, זה אולי היתרון הגדול שלו, כי כשאתה לא יודע על מישהו כלום, אתה שם אותו בכל מקום ובכל זמן. אבל בוא נהיה יותר ככה מדויקים, כשאתה קורא את מה שהוא אומר, מבין השורות אתה מבין היטב היטב שהוא מדבר על זמן ועל מקום מאוד קונקרטיים. כי הוא מדבר על רגע שבו הכסדים עולים על הארץ. אתה רואה ממש בעיניים, כסדים זה הבבלים, זה שם ככה ספרותי יותר, קוראים להם הכסדים, ואתה רואה אותם בנבואה של הנביא חבקוק, עולים ומשתלטים על ארץ, והוא מתאר אותם בתור איזה צבא ענק, צבא מפחיד, צבא שלא יכול, ממש גורף הכל בדרך, איזה צונמי גדול שעולה ומשמיד את הארץ, ועומד הנביא וצורח בכל ראותיו אל האלוהים ואומר, מה אתה עושה? מה אתה עושה? תגיד, אתה משמיד אותנו? מה? מי ישמור עלינו?
רגע, שנייה, רק לפני שאני אכנס לתוך מה שחבקוק אומר, אז בעצם, אם אני קושר את זה לתוכנית שלנו משבוע שעבר, שהייתה על נחום, אז נחום, שהוא בא ודיברנו על פרקי נחום, שהם בעצם שיר הלל לנפילת אשור, אז בעצם חבקוק הוא סוג של המראה של נחום, כי נחום לא דיבר על עליית הבבלים.
לגמרי, לגמרי, ממש, אפשר למקם אותה ממש זה, בעקב של זה, כשנחום רואה את קריסת האימפריה האשורית, אפשר למקם את זה ממש בתאריך של המאה השביעית לפני הספירה, אי שם במלחמת העולם הגדולה שבין בבל לאשור. המלחמה הזאת הסתיימה בעצם בשנת 609 לפני הספירה, כשהבבלים הצליחו לחצות את נהר פרת ולהשתלט כבר על האזורים הצפוניים והמערביים של האזור שלנו, ואז מתחילה התקופה הקסדית, הבבלית. ומהרגע הזה ישנו נבוכדנצר, מלך בבל. אנחנו עוד פה בירושלים, עוד לא הגיע החורבן, אבל הנביא חבקוק רואה בעיניו את עליית הקסדים, והוא מביא, שהוא מבין דבר נורא ברור. נחום ראה קריסת אשור ושר שיר הלל. אני רואה אחרי קריסת הלול את אשור, את עליית בבל, ואני צועק גוואלד.
אני צועק גוואלד, וזה מעניין, אתה אומר גוואלד, בגלל שהמבט של חבקוק, וזה הייחוד שאותו הזכרתי בתחילת התוכנית, המבט של חבקוק בפרק א', זה מבט לא לעם, תקנו דרככם, תשתפרו, אתם בסדר, אתם לא בסדר, אלא המבט שלו הוא כלפי מעלה, לאלוהים.
זה לא רק שהמבט כלפי מעלה, אלא אין לו מבט כלפי מטה. אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מקטלגים את הנביאים על ממש על הציר הזה שאתה עכשיו מתאר. למשל, אליהו הנביא. אליהו הנביא יש לו רק מבט מלמעלה כלפי מטה. קנו קינאתי להשם. אני נלחם בכל השחיתות והעבודה זרה. אני את שם השם נוסע על שפתיי, ויוותר אני לבדי. אף אחד לא איתי. אין אפילו פעם אחת בתנך. אין פעם אחת שאליהו הוא סנגורם של ישראל. במסורת של התורה שבעל פה, של הפיוט, של התפילה, של ליל הסדר, ברית מילה, מלא אליהו סנגור. אבל בתנך אליהו הקטגור הגדול, הקנאי לשם השם. בלשון המדרש הוא מקנה לכבוד האב ולא מקנה לכבוד הבן. חבקוק? בדיוק להפך. חבקוק נלחם מלחמת קנאות לשם ישראל. הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, מול השם, ואומר, תגיד, מה אתה עושה? הוא אומר, דבר מדהיג, אני זועק אליך, חמאס, מה אתה עושה? למה תראני עוול? אתה יודע מה יקרה? הוא אומר, על כן תפוג תורה. במילים הכי פשוטות הוא אומר, תדע לך, אחרוני המאמינים שלך יעזבו אותך אלוהים, אם אתה תמשיך לרמוס אותנו ככה, כמו שאתה מעלה עכשיו את הבבלים, אם אתה תמשיך להתנקר, אם אתה תמשיך להביא לעולם את כוח הרשעה הגדול הזה, את הכוח הבבלי שמשתלט באלימות ואוטוטו מחריב את יהודה, אני אומר לך, אני חבקוק, האדם, הנביא, אומר לך אלוהים, אחרוני המאמינים ינטשו אותך.
מעניין שחבקוק, הקריאה שלו היא, הייתי אומר, היא קריאה אוניברסלית, נכון? הטענות שלו הן טענות עקרוניות, שהייתי הולך למקום הזה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כלומר, אין פה אפילו, שאנחנו אומרים שהקריאה שלו היא רק כלפי מעלה ולא כלפי מטה, אין לו גם, הוא גם לא מדגיש בקריאה הזאת שלו את המקום של ישראל, הוא מדבר על משהו עקרוני.
נכון, במקום הזה, אם אתה ממקם אותו על הרצף של ה נביאים הלוחמים, אז הוא הרבה יותר קרוב ליונה, נכון? יונה בן אמיתי שגם נלחם מול השם ואומר, איפה הצדק? איפה הצדק? יונה נלחם נגד הרחמים על נינווה. חבקוק נלחם נגד מידת הדין הקשה על ישראל. אבל אתה צודק שכשם שהוא נלחם את עוולת הדין הקשה שבא על ישראל על ידי הבבלים, ככה מן הסתם הוא לא יכול לשאת את עיוותי הדין בעיניו, עיוותי הדין האלוהים ששולטים בארץ. והוא אומר את זה במפורש. הוא אומר את זה פעם ופעמיים ושלוש, על כל הגויים שמסתכלים ולא מאמינים. הוא אומר, איך זה יכול להיות שיש גוי, הוא קורא לו מר ונמהר, הולך למרחבי ארץ לרשת משכנות, לא, לא. מישהו אלים, משתלט על העולם, אתה אומר, אלוהים, זה לא רק עניין של ישראל. איך זה יכול להיות? אתה מסתכל על כוח רשעה, אתה מסתכל על איזה אנרגיה נוראה, בסדר? אני סתם אשווה את זה לאיראן של היום. אתה אומר, משתלטת, משתלטת, ואנשים, קודם כל חלק מהאומות שעושות איתה בריתות מרוב פחד, ושאלוהים, תגיד, איפה אתה? אתה לא יודע לבלום אותה? בשביל מה אתה בראת את העולם?
אתה יודע, דיברנו קודם על העניין של השימוש בביטויים, ובאמת השפה של חבקוק היא מדהימה, ויש לו ככה לקראת סוף פרק א', יש לו איזה משל יפה שהוא ממשיל את זה לדייג, אם אתה דג בחכה, או אם אתה דג עם, במחמורת עם, ה, עם, עם רשת, והוא מדמה ככה את אותו אויב, שאתה יודע שהוא ככה אוסף את כל הדגים, כאילו לוקח אותם ככה בבת אחת ומתיח אותם, זה פשוט משל נוראי.
משל נוראי כשאתה הדג. נכון,
ברור, כן.
כאילו, זה באמת, הוא ממש מתאר איך שבא בבל, שהיא הכסדים, היא באה באיזה כוח ענק, הוא מתאר אותם כמו שבאמת, אתה יודע, ישעיהו תיאר את אשור בצורה מפחידה, יש לנו כל מיני תיאורי אימפריות, אבל התיאור שחבקוק מתאר את הבבלים, זה באמת איזה רגע מצמית, רגע מפחיד, שהוא אומר, חלף רוח ויעבור, זה ממש חלף, הוא חלף עם הרוח, הוא הולך ושואב את הכל, באמת כמו סופת הוריקן, הוא יבוא ומוחק את כל מה שעומד בדרכו, ואת זה רואה חבקוק, ועל זה הוא צורח להשם, הוא אומר, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שאתה שמטת את הבעלות שלך מן העולם, אתה ברא את העולם. דיברנו מקודם על אחריות, נכון? דיברנו על מנהיגות ואחריות שירדו כרוכות יחד. מי שלוקח, מבקש את הסמכות, חייב לשאת באחריות. זו בדיוק הצעקה של חבקוק כלפי שמיים. אם אתה בראת העולם, בראת את הבריות כולם, יצרת את היקום כולו, איפה האחריות שלך? אתה מנהיג עולם? נורא להגיד, נכון? חוסר אחריות.
אז זה פרק א', ובפרק ב' מגיעה התשובה של אלוהים, אבל עוד לפני כן, אנחנו נקרא ככה, לפני שאנחנו נצא לשמוע שיר, רק נקרא את פסוק א' בפרק ב', שאומר חבקו ככה, על משמרתי אעמודה, ואת יצבה על מצור, ואצפה לראות מה ידבר בי, ומה אשיב על תוכחתי.
תשמע, מדהים. הפסוק הזה הוא פסוק שאתה יכול לבדוק באורך ההיסטוריה כמה פעמים אנשים השתמשו בביטוי הזה, על משמרתי אעמודה. על משמרתי אעמודה זה אומר, יש לי אחריות, אני נושא באחריות ואני נלחם על האמת הזאת. עכשיו אתה אומר, חבקוק נושא באחריות, מי מינה אותך? מי שמחה? מי העמיד אותך בתור נביא? הבערה הפנימית. זה יש לי משמרת. המשמרת שלי זה להיות מה? תדמה אותו למישהו שעומד כשליח ציבור, מתעטף בתלית, עומד מול האלוהים ואומר, עכשיו אני עומד כאן בריבונו של עולם. אני לא אזוז מכאן עד שאתה לא תענה לי על תוכחתי. אני מוכיח אותך ואתה אלוהים תענה לי.
שבועיים בעיר זרה, גר בחצי דירה סחורה, חי מכל מה שבא ליד, אוכל מקופסאות, אמא אמרה תיקח עוד, תיקח עוד, אבל אתה לא יכול עוד לקחת. איך אנשים יפים על בניינים נראים לך גדולים מהחיים, לנצח צעירים, תמיד מאושרים. ידיים באוויר, תזמה על העיר, בוא תהיה מלך, מלך הלילה, רוח בפנים, כמה טוב לך בפנים. בעולם הזה, בעולם הזה. שבועיים בעיר זרה, עצוב וזה לא נורא, פה כולם ניזונים מבדידות. אושר זמין בשתי דקות וריקנות בכל מיני שפות, מחכים להזדמנות. איך אנשים יפים על בניינים נראים לך גדולים מהחיים, לנצח צעירים, תמיד מאושרים.
אתה יודע, לירון, כשאמרנו מקודם את הפסוק על משמרתי אעמודה, את יצבה על מצור, החוויה הזאת של מישהו שמרגיש אחריות, קראתי לו שליח ציבור לחבקוק, שאומר, אני לא זז מכאן עד שלא תענה לי. זה חתיכת עוצמה, ובמסורת היהודית העתיקה, לקחו את האנרגיה הזאת של חבקוק, ולמדו ממנו דורי דורות של שליחי ציבור. נדמה לי שהראשון שבהם הייתה הדמות המופלאה של חוני המעגל, שמופיע במשנה במסכת תענית, ובתלמוד שעליה מספרים שהוא למד את העוצמה הזאת מחבקוק הנביא. מה עשה, אתה זוכר? הייתה שנת בצורת ועוד שנת בצורת.
הגענו לאדר.
וכן, ממש.
גשמים.
ובורות המים, בורות המים התרוקנו, ואנשים היו פשוט עמומים. אתה יודע, בצורת זה יובש, זה שבר כלכלי, זה מוות. ואז מגיע הרגע שפונים לחוני ואומרים, חוני, יש לך כוח מיוחד של תפילה. עכשיו, אנחנו לא יודעים באמת מי זה חוני, כמו שאנחנו לא יודעים באמת מי זה חבקוק. זה מישהו עם אנרגיות כנראה מאוד גדולות, ואותו חוני לוקח את עצמו, כתוב במשנה, אג עוגה ועמד בתוכה. עכשיו, אג עוגה זה לא עוגה, עוגה, עוגה במעגל נחוגה, אלא לעוג עוגה זה עבודה חקלאית, שכשאתה רוצה להשקוט את הגפן שלך, אתה עושה תעלה בצורת צלחת, והתעלה הזאת אתה משקה בתוכה, והמים מחלחלים ככה לתוך הגפן בצורה מאוד מדודה. זה נקרא עוגיות לגפנים. זה לא קוקיז, אלא מין חפירה של תעלה לתוך סביב הגפן. מה עושה חוני? הוא עושה מין תעלת מים מסביב עצמו. אג עוגה ועמד בתוכה. כאילו, אתה יכול לדמיין את זה, שאדם שותל את עצמו.
הוא הגפן שמחפש את המחכה למים.
והיה כעץ שתול על פלגי מים. או אם תרצה האדם, עץ השדה. הוא שותל את עצמו בתוך העוגה הזאת, ואז הוא אומר ככה, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי. אני כבן בית לפניך. כמו הם יודעים שיש לי דיבור. ריבונו של עולם, איני זז מכאן. עד שתרחם על בניך. והוא עומד. ואז כתוב במשנה שהגשמים מתחילים טיף טף, לנטף. טיפות, טיפות קטנות כאלה. חוני מרים את ראשו כלפי שמיים, ואומר, ריבונו של עולם, לא כך שאלתי. מה זה הטפטוף הזה? אני צריך מים למלא את הבורות, את השכין, את המערות, את כל אוצרות המים. התחילו לרדת גשמי זלעפות, גשמי ממש שערה, גשמים קשים, חוני עומד בתוך עץ שתול כזה, עומד בתוך העוגה שלו, ואומר ריבונו של עולם,
גם לזה לא ביקשתי.
זה גשמי כללה, אני רוצה גשמי ברכה. ועומד הקדוש ברוך הוא, ומכוון את המבסט, את המים, לפי רצונו של חוני. ואומר, עומד שם במשנה חכם, מתקופת הזוגות של המשנה, שמעון בן שטח, ואומר כך, אילולי חוני אתה, גוזרני עליך נידוי, מה אעשה לך שאתה כבן בית לפני אביך שבשמיים? באמת, מה אומר שמעון בן שטח? זה לא יכול לעבוד ככה. לא יכול לעבוד ככה שאנחנו משתדלים ומשתדלים ומשתדלים מה? להתפלל ולהשתפר ולעשות תיקונים לכל הקלקולים שעשינו, ואז בסוף או שזה יצליח או שלא. אין לנו מפתח קסמים, אין לנו שום אנרגיה שיכולה לחייב את האלוהים שלנו לבוא ולבסט את המים לפי רצוננו. אבל אתה חוני, אתה חוני, אתה תלמיד של חבקוק, ויש לך אנרגיה שיכולה לעמוד ולהגיד איני זז מכאן עד שתרחם על בניך.
יפה, אז עכשיו בוא נחזור לאביו, במרכאות של חוני, אביו הרוחני של חוני חבקוק. לפני שבשיחה הקודמת דיברנו על המשמרת שחבקוק בא ונעמד ואומר, אני, אלוהים, אני מצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי. והנה, אלוהים עונה. עכשיו, אלוהים עונה תשובה שהיא תשובה קשה. בוא נקרא שני פסוקים ואחר כך ניכנס לתוכו. ויענני אדוני ויומר, כתוב חזון. ובער על הלוחות, למען ירוץ קורא בו, כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יחזב, אם יתמאמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יאחר.
את הפסוק הבא נקרא בהמשך, אבל קודם כל מה הוא אומר כאן, רק בשני הפסוקים האלה, הוא קודם כל מותח אותו. הוא אומר, חבקוק, בבקשה תוציא דף, אני רוצה להכתיב לך את התשובה, ואני רוצה שתכתוב את זה בצורה מאוד רהוטה.
תנגיש, הנגשה, הנגשה.
שכל מי שקורא יבין, לא כתב, פעם קראו לזה כתב בית מרקחת, לא בכתב חרטומים, אלא בכתב מאוד ברור למען ירוץ קורא בו. שהכתב יהיה ברור ובהיר, שהתשובה שלי אליך תהיה נהירה לכל.
מזכיר לי קצת את הסיפור של רב שקה, ואם שם עם השור שהם רצו שהוא ידבר אליהם בכתב שרים, הוא אמר לא, אני מדבר לעם, אני מדבר לכולם.
אז עכשיו הוא מדבר ממש, אני אכתיב לך את התשובה. נכון? כך הוא אומר, כתוב. זה דבר מדהים, כי בדרך כלל הנבואות זה בעל פה. הוא אומר, לא, לא, לא. את זה אני רוצה שתכתוב, כי זה צריך לעמוד ימים רבים. כתוב חזון. זה דבר מדהים, נכון? לראות את הכתב הזה. מה? עכשיו מה? אז הוא עונה לו. מה התשובה שלי? עוד חזון למועד. זאת התשובה. התשובה היא, לא עכשיו. אתה עומד בתוך העוגה שלך, נכון? כמו חוני, אתה חבקוק עומד, ואומר, אני על משמרתי אמודה, אתייצבה על מצור, אני לא אזוז, עד שתענה לי עכשיו, עכשיו. ועונה לו הקדוש ברוך הוא, תכתוב, תכתוב. לא עכשיו.
רגע, מה לא עכשיו? לא עכשיו התשובה שלי, או לא עכשיו?
לא, זאת התשובה שלי. התשובה שלי שלא עכשיו. מה לא עכשיו? לא עכשיו אותו רגע שאתה בטוח שאתה תראה את האור. הגאולה. הרגע של הגאולה, הרגע של סוף השיעבוד, הרגע שבו הרשע הזה, שהפעם זה היה אשור, אחרי זה בבל, מלכות רשעה נמצאת על פני האדמה, ואתה אומר, עכשיו, עכשיו, עכשיו. ועונה לו הקדוש ברוך הוא לחבקוק, התשובה שאני רוצה שתכתוב לכל הדורות, כדי שכולם יבינו את זה, לא עכשיו. לא עכשיו זה אומר, ויפח לקץ, לא יחזב, יבוא זמן. אני לא יחזב, זה, אני אגיד לך את האמת. אם יתמהמה, חכה לו, בוא יבוא, לא יאחר. תודה לירון, כאן, ממש כאן נולדה, האמונה הכי עמוקה ביהדות שאומרת אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. יהודי מאמין בדבר הזה בעיקרי, הרמב"ם הגדיר את זה ב-13 העיקרים. יהודי מאמין בזה ואומר מה? אומר אני חווה חוויות מאוד מטלטלות בכאן ובעכשיו. האם זה שובר אותי? האם זה מביא אותי לריסוק האמונה? מה אמר חבקוק בפרק הקודם? הוא אמר, אלוהים, אם אתה תמשיך ככה, אחרוני המאמינים יעזבו אותך. אומר השם לחבקוק, תכתוב, תכתוב.
מדהים.
תכתוב ש... והנה הפסוק הבא. ופלא, לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. במילים אחרות הוא אומר, אם אתה תנסה לדחוק את הקץ, ופלא זה לשון מעפילים. אם אתה תנסה לדחוף בכוח, אתה תנסה לשנות את המציאות המאוד קשה שאתה בתוכה, לא ישרה נפשו. זה לא ילך לשום מקום. צדיק, באמונתו, יחיה. אם תהיה לך נשימה ארוכה, אם יהיה לך אורך רוח, אם יהיה לך מבט של מעבר לעכשיו, אל העבר ואל ההווה ואל העתיד, אתה תחיה חיים שהם מעבר לכאן ולעכשיו, אז צדיק, באמונתו יחיה.
האם אלוהים, בתוך הפרק, בהמשך הפרק, האם הוא גם נותן, כי בדרך כלל אנחנו רואים אצל נביאים אחרים, שיש גם סוג של מתכון, מה שיכול להביא את הגאולה, הנה רחצו והזדקו, וכל הדברים האלה, יש לנו המון נביאים שאומרים, מה צריך לעשות כדי שתהיה הגאולה? האם כאן יש לנו את המתכון הזה, או שבעצם התשובה היא, חכה.
האמת היא שבסוף הפרק השני יש רמז לתיקון שחבקוק מצפה מעם לעשות, אבל זה לא העיקר. העיקר זה יכולת הציפייה. עכשיו בוא נגיד רגע את האמת. אתה זוכר לירון בסיפורי מצרים, כשמשה רבנו ניסה לספר להם את הגאולה. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי, מספר להם את התוכנית האלוהית ליציאת מצרים עד כניסתם לארץ, מה שאנחנו קוראים 4 ו-5 לשונות גאולה. כשמשה משווק את זה לעם, לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. רש"י, שם, בספר שמות פרק ו' אומר, מקוצר רוח כמו מי שנשימתו קצרה. אתה רואה משפחות של חטופים, אתה רואה מדינה שלמה בטלטלת נפש מאוד גדולה, זה מה שהתורה אומרת, קוצר רוח. זה לא אשמה. זה לא אשמה, זאת מציאות. אני רואה משפחות של חטופים שמסתובבות, גם בכיכר החטופים, גם בכנסת, מסתובבות עם שעון חול ביד. שעון חול, אתה רואה את זה, וזה אומר, הזמן עוזל. אתה אומר לי, לא עכשיו. אתה אומר לי, הנה אופלה, לא ישרה נפשו. אתה אומר, יש לנו זמן. אין לי זמן. אין לי זמן. כי החיים של הילד שלי עכשיו נמצאים פה, ממש, באמת, על בלי מה. עוד רגע אחד, ומי יודע מה יקרה. אז אין לי. אין לי את הנפש הרחבה הזאת, בגלל שעכשיו אני אומר, לא יכול לשמוע לך, כי קוצר רוח. ואומר חבקוק, תדע לך, צדיק באמונתו יחיה.
חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב. כמה חברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת דבר שלא קיים. מאחורי הגב אומרים את משוגעת, אבל בפנים אין שום ספק, את כבר יודעת בוודאי ישנו שם. זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה טוב עוד לפנייך, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים. נכון שבלילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר. תדעי ששום דימה שלך לא נאבדת, כל תפילה שלך פותחת איזו דלת. נשמה רוצה להשתחרר, בוודאי ישנו שם. זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה תורות לפנייך, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים. זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה טוב עוד לפנייך, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים. רק מול האור אפשר לראות אותיות שנכתבו לך בדמעות. הן מספרות לך, הן מספרות, יש לך מקום. כמה טוב עוד לפניי, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים. בשמיים, לא בסוף העולם. כמה טוב עוד לפנייך, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים.
929 פרקים למחשבה. אנחנו מדברים השבוע על חבקוק רב בני, ככה בהפסקה של השיר, ככה דיברנו בינינו ככה על הסיפה של הדברים שאמרת. כאילו פעמים תפסנו את עצמנו, כאילו בהקשר של החטופים, אני מדבר, אתה יודע מה, אני מדבר בשם עצמי, תפסתי את עצמי, ואמרתי, וואו, כאילו מסר כמו של חבקוק, להגיד עכשיו למשפחה שהחטוף, החטופה שלהם נמצאים אי שם ברצועת עזה, אי אפשר לקבל את זה בכלל.
קודם כל אי אפשר, הנפש לא יכולה לשמוע את זה, זה אי אפשר, פשוט אי אפשר, וגם אני חושב שצריך לומר לחבקוק, אל תדבר איתנו ככה. מותר להגיד שלכל דבר יש זמן, ולכל שפה, לכל שפה יש את המקום שלה. לבוא ולהגיד, עכשיו אנחנו לא מדברים על הכאב שלה דחוף, אלא מדברים על צדיק באמונתו יחיה, במצבים שאני יודע שחייו של הילד שלי תלויים מנגד, זה כמעט, אני מעז לומר, מעשה לא מוסרי. אם אני יודע שיש חיים שתלויים כרגע על בלי מה, אני חייב לצעוק בכל הכוחות שלי עכשיו, עכשיו. קברניטי המדינה, הקבינט, אלה שיושבים על המדוכה, רואים את התמונה הכוללת, עושים את מה שהם עושים, הם צריכים לשמוע את הצעקה הזאת של עכשיו. הם צריכים לשמוע את הצעקה הזאת של החיים תלויים. הם צריכים לשמוע את הקוצר רוח של אומה שלמה, כן. ולהגיד צדיק באמונתו יחיה במצבי החירום שלנו, זאת אמירה כמעט לא ראויה.
אז בוא נגלוש לפרק ג' שאמרנו בתחילת התוכנית, שהשאלה אם הפרק הזה שייך לחבקוק או לא שייך לחבקוק, אבל פה בתנ"ך שלנו זה הוא חלק בלתי נפרד מחבקוק, ומה הפסוק של ההתחלה? תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. שגיונות במובן של טעויות, של מחשבות שהן לא מדויקות, דברים מהאזורים האלו.
יש כאלה שאומרים שזה כמו גחמות. זאת אומרת, על כל מיני מחשבות שהן נורא רצויות לאדם, והן לא קשורות בכלום למציאות, שזה גם נקרא שיגיון. עכשיו, מה היה השיגיונו של חבקוק? השיגיון שלו היה שהשם יענה לו מיד. השיגיון שלו היה של תענני, אני לא זז מפה עד של תענני, נכון? שני הפרקים הראשונים היו מאוד אגרסיביים בניסיון של חבקוק, בעיקר הפרק הראשון, אבל גם תחילת השני, להגיד, אתה תענה לי עכשיו, כי אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, זה שיגיון.
או שאולי הכוונה היא פה שהשיגיון הוא הטענה הבסיסית כלפי אלוהים, איך אתה מנהל את העולם בלי צדק.
שזה אותו צעקה, אותה צעקה, נכון? עצם העמידה הזאת של שליח הציבור, קראנו לחוני המעגל, חבקוק, נכון? העמידה הזאת שאתה כאדם, עם המוגבלות של אדם, עם הבשר ודם שבו, עם הקץ לחיים שבו, נכון? כל קצבת הגבולות של האדם, אתה בא מול אלוה, ואתה פותח את הפה שלך, ואתה אומר, אני מעמיד אותך לדין? עכשיו, צריך להגיד, ההיסטוריה של העם היהודי נורא, נורא, נורא מחבבת את הדמויות האלה.
אברהם, משה, ירמיהו, כן, יש לנו
כן,
לא מעט.
כן, ותמשיך אחר כך, אמרנו חוני, תגיד רב לוי יצחק מברדיצ'ב, כל מיני דמויות שנאבקו בשם העם אל מול האלוקים, דין תורה אל ריבונו של עולם. זאת אמירה נורא חזקה, כי כולנו רוצים שיהיו לנו שליחי ציבור. אבל הפרק השלישי של חבקוק, הוא אומר, תשמע, זה היה שיגיון. זאת אומרת, אני קצת אהבתי על עצמי. ואז הוא מתחיל את הפרק שלו ואומר, השם, שמעתי שמעך. כלומר, זה לא שאתה באמת זר לי. אני יודע בדיוק מי אתה, אני יודע עם מי אני מדבר, אני יודע על מה אני מדבר. שמעתי שמחה, יראתי אדוני פועלך בקרב שנים חייהו. בקרב שנים, תודיע, ברוגז רחם תזכור. וכאן לפני שאני ממשיך, הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, אני יודע, אני יודע שאני אדם, אני יודע שאתה אלוה. ואז הוא יגיד, אני יודע שאתה בראת העולם, אני יודע שאתה הבאת את עם ישראל כאן לשם, אני יודע את כל מה שעשית, את כל המהפכות שעשית בים ובנהר וביבשה, אני יודע את כוחך הגדול. ואני רק רוצה להגיד לך דבר קטן, אני אגיד את זה בשלוש מילים. אני רוצה שברוגז רחם תזכור. אני אנסה לפענח בדקה את המילים האלה, שזה שלוש מילים. אגב, השתמשנו במילים האלה, המסורת היהודית לדורותיה, בסידור התפילה, בתפילת התחנון. אנחנו, כאילו, אני לא יודע כמה יודעים בכלל, שהמילים האלה לקוחות מחבקוק פרק ג' אבל מה זה ברוגז, רחם תזכור? אני משער שכל אדם שמאזין לנו עכשיו, כולל שנינו, יודעים מה זה רוגז. כשהיינו ילדים היינו אומרים ברוגז, ברוגז לעולם. המילה ברוגז נולדה אצל חבקוק, ברוגז. כן, מי יודע שברוגז, ברוגז זה מכאן, נכון?
מדהים.
אבל ברוגז, מה זה ברוגז? כשאני נמצא בתור ילד קטן בכיתה, ואני אומר אני ברוגז, נכון? צ'ילבה, אני ברוגז איתך, זה אומר, לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע אותך, אני שונא אותך, נכון? עכשיו, זה יעבור בהפסקה הבאה. בדרך כלל אצל ילדים זה בא כמו שזה הולך. עכשיו לא עליך ולא עליי ולא על המאזינים, כשאנשים קרובים מגיעים למצבי ברוגז, תחשוב על, באמת אני אומר את זה בכאב עכשיו, בני זוג. בני זוג, אתה יודע, יש חיכוך בגלל שהכביסה, בגלל שהכלים, בגלל שהחלוקת האחריות על הילדים, יש רוגז. יש רמות שונות של רוגז, אבל ברוגז, אצל בני זוג, זה קטסטרופה. כשבני זוג לא מסוגלים לראות זה את זה, את זה את זו, לא יכולים לנשום את האוויר ביחד, לא יכולים להיות תחת קורת גג אחת, הם נמצאים, גרים ביחד עדיין, והם ברוגז. איזה דבר נורא, בדרך כלל מצב כזה מוביל לקריסה של הבית. מה אומר חבקוק? אני יודע שגם בינינו יש רוגז. הרי על זה דיברתי קודם. למה אתה מתנהג בצורה אלימה כזאת? ועכשיו הוא בא אליו בשפה אחרת. הוא בא אליו בשפה של תפילה ואומר, עכשיו אני יודע מי אתה, ואני יודע מי אני. אני לא אף על עצמי, אני בשגיונות. מה שדיברתי היה אולי קצת יותר מדי, אבל אני מבקש ממך. גם כשאתה ברוגז, רחם תזכור. מה זה רחם? רחם זה כמו בירמיהו רחם הרחמנו. רחם זה אהבה. בארמית אנחנו אומרים רחמנה, זה האוהב. להיות רחם זה להיות אוהב. ומה אני אומר לך, ריבונו של עולם? גם כשיש בינינו רוגז, תזכור את הנשיקה הראשונה, תזכור את האהבה, ואז גם הרוגז שלנו יתפוגג.
אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה לאורית לוי, שהפיקה את התוכנית, לטכנאי השידור דני רוקי. תודה מיוחדת לגל בוטון, הרב בנילאו, תודה רבה לך.
תודה לך, לירון מרוז.
אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, מיד אחרי חדשות השעה 9, בינתיים, שתהיה לכם המשך ההזנה נעימה, וסוף שבוע שקט ורגוע.
קופצים לאש, מה כבר רצינו לבקש, לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר, תמיד הוא ככה ממהר, אני איש מאחר, רק בלילות עולים קולות, שאלות עבודות מחפשות תשובה, מה שעוד לא בא רסיסים, למה זיכרונות נמסים, כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בתריסים, אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא על מי לכעוס. אוויר בשמיים איך אפשר לנשום, הכל תקוע במקום, אבל עוד לא הפסקתי לחלום, אז קפצתי למים כי צריך לסחור.
התראה. סדרות, איבים, נרעם.